opinions, baby. Wasting time with all the chat room yackers. 9 to 5 chilling at Hewlett Packard. Working at a desk with a dumb little placard. Yeah, paying the bills with my mad programming skills. Defragging my hard drive for thrills. I got me 100 gigabytes of RAM. I never feed trolls and I don't read spam. Installed a 2 online in my house. Always at my PC, double clicking on my missiles. Upgrade my system at least twice a day. I'm strictly plug and play. I ain't afraid of Y2K. I'm down with Bill Gates, I call him money for short. I phone him up at home and I make him do my tech support. It's all about the premium. What? You gotta be the dumbest newbie I've ever seen. You've got whiteout all over your screen. You think your Commodore 64 is really neato? What kind of chip you got in there, a Dorito? You're using a 286, don't make me laugh. Your Windows boots up in what, a day and a half? You could back up your whole hard drive on a floppy diskette. You're the biggest joke on the internet. Your database is a disaster. Your wax and your modem trying to make it go faster. Hey fella, I bet you're still living in your parents' cellar. Downloading pictures of Sarah Michelle Gellar and posting me too like some brain dead AOLa. I should do the world a favor and cap you like old Yella. You're just about as useless as JPEGs to Helen Keller.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע הפודקאסט לקולנוע, אני תום שפירא ואיתי
אביעד שמיר.
למי שלא מכיר,
הצלחנו.
הצלחנו, כן.
הצלחנו.
זה הניסיון ה-57 להקליט.
כן, אז מה למי שלא מכיר?
למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט של הפודקאסט הזה הוא מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, סרט חדש וסרט ישן.
ובניגוד למה שקרה בחודש האחרון, גם סרט שימצא בקולנוע הפעם.
ואז אנחנו מדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
כן. יהיו לנו, כאילו, הזרה הרגיעה שלנו זה שיש ספוילרים, כי אנחנו לא סתם מדברים ככה על מה הסרט, מה חשבת עליו, איך השחקן. לא, אנחנו נכנסים לפרטי העלילה המתקדמים, אנחנו רוצים להאמין שאנחנו מנתחים אותם לעומק, אנחנו לא, אבל אנחנו רוצים שאתם תחשבו
אנחנו
שכן.
אנחנו מנתחים אותם כאילו לאורך, קצת כן. לרוחב, לפעמים בזמן.
יותר לגובה, לגובה בעיקר.
כן, לא? ברוב המימדים חוץ מהעומק, באופן אירוני.
כן, אז יהיו ספוילרים.
ולמי שמעוניין למצוא פרקים קודמים שלנו, כי אתם כמובן לא שומעים לזה ואומרים, אוי, איזה קולות ערבים יש להם, אני רוצה לשמוע עוד מזה. יש לכם בערך 119 כאלה?
זה ה-119, אני חושב.
יש לכם 118 כאלה, שאתם יכולים למצוא באתרים כמו פייסבוק, חפשו את הדף שלנו, שורה שנייה באמצע.
זה כן, זה קיים שם.
אייקסט, חפשו את הדף שלנו, שורה שנייה באמצע.
אז זה נשמע כאילו אתה מקריא את המועמדים לאוסקר.
אייטונס, חפשו את הדף שלנו שורה שנייה באמצע, אבל לא תמצאו אותו, כי קשה לחפש באייטונס בעברית, חפשו את המילה סרטים בעברית, אנחנו אחת משתי התוצאות המובילות.
המילה סרטים.
כן.
יש לנו בלוגים.
יש לנו בלוגים.
ויש בלוג שיקרא בשביל הזהב, חפשו גם אותו בפייסבוק, זה יהיה הרבה יותר מהר מחפש אותו בגוגל באופן מוזר.
ויש בלוג שאני כותב בשם אלילון, חפשו גם אותו בפייסבוק. אפשר לחפש הכל בפייסבוק. דווקא,
כן, אבל במקרה של אלילון אפשר להגיע אליו באותה מהירות גם בגוגל.
כן.
בשביל הזהב הוא בערך, אני חושב עכשיו התוצאה 16.
אם אתם רוצים להיות חברים שלנו, חפשו אותנו במצטער, אסור לגלות את הכתובת הזאת עם האינטרנט.
אבל היא נמצאת באזור המרכז.
בפייסבוק.
גם.
נעבור לסרט הראשון להשבוע. אנחנו הולכים לדבר על...
What do you do? You're not an engineer. You're not a designer. You can't put a hammer to a nail. I built the circuit board. The graphical interface was stolen. So how come 10 times in a day I read Steve Jobs as a genius? What do you do?
Musicians play their instruments. I play the orchestra.
I hear you've been worse than usual this morning. I didn't think that was possible.
It's a system error.
Fix it.
Fix it?
Yeah.
We're not a pit crew at Daytona. This can't be fixed in seconds.
You didn't have seconds. You had 3 weeks. The universe was created in a third of that time.
Well, someday you'll have to tell us how you did it.
Steve Jobs.
וגם על הסרט עליו.
הסרט השני עם אותו השם, תוך שלוש שנים. זה לא יהיה מבלבל בכלל.
לא, לא, לא. הסרט הקודם יקרא ג'ובס.
אה, נכון, סליחה.
זה יקרא סטיב ג'ובס.
למה לא פשוט קוראו לו סטיב?
בטח עובדים על משהו על ווזניאק.
או על סטיב גוטנברג, שהוא כאמור המקדימה ההיסטוריה של סטיב ג'ובס, כמו שדנו בפרק של שבוע שעבר.
שמה, אני טועה אם הסרט הזה הוא חלק שני בטרילוגיה, כי זה מה שהולך ונהיה פה. אחרי הרשת החברתית.
אבל זה... טוב, האמת זה לא יותר גרוע נניח ממשחק אדמים, ואז רמבו 2 משחק אדמים, ואז רמבו 3, ואז ג'ון רמבו.
לא, אבל...
זה לא סדרה עם, עם שינוי השמות הכי מטופש.
אז, כי פה אין שינוי שמות.
סטיב ג'ובס מ-2015, לא ג'ובס מ-2013.
כן.
הוא סרט של אחד, דני בויל, הבמאי.
ו... עשה כמה דברים בחיים.
עשה כמה דברים. ואחד, אהרון סורקין.
ידוע גם כמה דברים.
ידוע גם לפעמים בכינוי סורקין, אבל לא נקרא לו סורקין, כי בא לי.
יש אנשים שמכירים אותו בתור סורקין!
כן, רוב האנשים שעבדו איתו לפי מה שהבנתי.
כן.
ובסרט הזה משחקים מייקל פסבנדר.
אכן.
קייט ווינסלט.
אכן.
ג'ף דניאלס.
הוא גם שם.
סט רוגן, לא מעצבן ומפתיע.
באופן מדהים.
כן, כן. כן אם הסרט הזה לא יזכה בשום פרס אחר, הוא יזכה בפרס סט רוגן, לא מעצבן, שזה אני חושב הפעם השנה שהפרס הזה אי פעם חולק. בפודקאסט הזה לפחות.
אני כל פעם מציע את הפרס הזה, אבל אני לא מוצא מועמדים.
ובנוסף, יש את קת'רין ווטרסטון, את פולה הייני ג'רדין, את שרה סנוק. מאיפה שמה זה מוכר לי?
משרה סנוק.
אוקיי. וזהו, נכון?
כמה אנשים.
עוד כמה אנשים פחות חשובים.
את האש אתה יודע לומר את השם שנייה כבר אמרת.
והילדה שמשחקת את הבת של סטיב ג'ובס בחלק האחרון, שאת שם של
השחקנית... האם היא הבת שלו?
השם של השחקנית אני לא זוכר, אבל מסתבר שזאת הילדה הקטנה מקיל ביל. עכשיו היא כבר לא קטנה.
כן, אנחנו מדברים על זאת שמשחקת את הגרסה הבוגרת שלה. היא לא נשארה בגיל 7 לנצח.
למרות שזה היה יכול להיות מאוד קריפי. היא הייתה יכולה לשחק ברימיק שבוודאי מגיע מתי של רעיון עם הערפד. כי אתה יודע, יהיה מתי. סטיב ג'ובס.
על מה הסרט?
ובכן, מה חשבת עליו? האם אהבת אותו? האם אהבת את השחקן? מה לתך על השחקנים?
אני אגיד מה הסרט. הסרט הוא סטיב ג'ובס. אבל, זה לא סרט ביוגרפי כזה שמלווה אותו מתחילת הקריירה ועד כל המשברים שלו.
אין איזה סצנה שבו סטיב ג'ובס הוא ילד קטן ואומר, יום יבוא, אני אמציא מחשב.
הוא מביא בכוכבים, הוא רואה שם צורה של תפוח.
ואומר, יום יבוא, אני אמציא מחשב אישי שישנה את העולם. ואז מישהו אומר לידו, או, סטיב ג'ובס, אז זה אף פעם לא התרחש.
לא, זה יותר מתחיל...
ואז כל הקהל כזה, הבן אדם שברקע לא יודע.
זה יותר מתחיל בזה שסטיב ג'ובס אומר, המצאתי מחשב שהולך לשנות את העולם. וכל הקהל אומר, נכון, נכון, באנו לראות את זה. הסרט מתרחש, הוא למעשה מחולק לשלושה חלקים,
שלוש מערכות.
יופי.
תודה.
תאמת הספרות.
אילאי אילאי ומתנשא, כן. משדה הקרב אביעד כמובן.
אילאי אילאי ומתנשא, יפה. כל מערכה מתרחשת לפני בעצם הצגה של סטיב ג'ובס של מוצר חדש של פעם אחת של חברת אפל, פעם אחת של חברת נקסט שהייתה קוריוז, נקרא לזה חולף. וזה מציג בעצם את המדור גם בעיני העובדים, גם בעיני הציבור, וגם היחסים שלו עם חברים ומשפחה. כשתמיד יש דרמות ברקע, זה מוצע כמעט בזמן אמת כל ההכנות האלה. סטיב ג'ובס ממש נע מחדר לחדר כשהוא משנה פרטים אחרונים בנאומים שלו, עושה את התיקונים האחרונים, ותוך כדי זה פתאום נגיד מופיע מישהי שטוענת שהיא האם של הבת שלו.
עם הבת שלו. שגם טוען.
כן, רק שסטיב ג'ובס טוען שהיא לא הבת שלו.
עכשיו, כשאנחנו אומרים זמן אמת, אני אקרא לזה גרסת פצצה מתקתקת של זמן אמת, שבו...
זה נקרא אהרון סורקין.
שבו אומרים לך עוד 10 דקות, וסטיב ג'ובס כמובן, כמו שהוא חוזר כמה וכמה פעמים בסרט, אני תמיד מגיע בזמן. ואז ה-10 דקות האלה נמשכות על המסך בערך חצי שעה עד 40 דקות.
כן.
בסרט של שעתיים.
כן, אבל הרעיון הוא שאתה חווה את זה כמו שהדבר
חוות את זה. לא, אבל כן, כמו שאמרת, גרסת הפצצה המתקתקת לקולנוע שבו אתה רואה את השעון כזה עוד 60 שניות, ואז מישהו נלחם על המסך מול הבחורה במשך 2 דקות, ואז יש לך קאט בחזרה על המסך
של הפצצה. 0.07.
לא, כזה עוד 10 שניות, ואז יש עוד קרב אחרון עם ההנצ'מן, ואז עוד 20 שניות, הוא חוזר אחורה.
כשאהרון סורקין זכה באוסקר על הרשת החברתית, הם מקבילים את הנאומים האלה בזמן, אז כדי לרמוז לאנשים שנואמים להתחיל לקצר ולרדת מהבמה, התזמורת מתחילה לנגן. כשאירון סורקין נעם, התזמורת התחילה לנגן, הוא פשוט הגביר את, את הקול ונעשה יותר פומבוזי, הוא חשב שהם מנגנים כדי ללוות אותו בנאום.
תשמע, זה עדיף ממה שיקרה כשעמוס גיטאי, אם אי פעם יקרה, יזכה, הוא פשוט יעמוד ולא יגיד כלום במשך 10 דקות.
ואז רק הצרפתים יאהבו את זה.
כן. תשמע, למה הם לא פשוט נתנו לו כאילו מיקרופון בזמן שהוא הלך לבמה, הוא היה מוציא את רוב הדברים בדרך לשם.
אולי. וסטיב ג'ובס, זה נשמע כאילו אין הרבה דרמה, אבל יש הרבה דרמה, זה מן הסתם סוג של דרמטיזציה של, של הרבה דברים שקרו לאורך תקופה, כשהרעיון הוא לדחוס אותם לאותו רגע מאוד מכריע, ותמיד להציג את זה רגע לפני שלב מאוד חשוב בקריירה של סטיב ג'ובס.
למרות שבאופן מכוון מאוד, רוב המוצרים שמוצגים פה הם לא מוצרים שידועים לציבור, כשאתה אומר לציבור רחב, כאילו סטיב ג'ובס מציג שלוש מוצרים.
הם קרים, אבל זה מתחיל עם המקינטוש הראשון.
לא, לא, אבל אין פה את האייפון הראשון, אין פה את האייפוד, כאילו.
זה משהו שמעניין, כי אני קפוץ כבר לתחושה שהיא בסוף הסרט, הרגשתי שחסר משהו, כי הסרט מסתיים ב-1998, וסטיב ג'ובס כדמות נהיה ממש מוכר לציבור רק בשנת 2000 ורק כשהוא הציג את האייפד, את האייפון.
אז כשאמרנו שזו טרילוגיה, אתה אומר שזה האוריג'ן, זה כאילו סטיב ג'ובס ביגינס, זה פשוט,
לא, אני אומר
פשוט חסרה פה מילה.
אני אומר שאירון סורקין, אחרי שהוא עשה את הרשת החברתית, עכשיו כתב את סטיב ג'ובס, אני תוהה אם הסרט הבא יהיה על גוגל או על מייקרוסופט.
לא, 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 בסוף הסרט סטיב ג'ובס לובש את החולצה השחורה המפורסמת שלו, נכון?
כן, זה היה מטור...
ובסצנה הראשונה הוא בחולצה לבנה.
הוא מחפש חולצה לבנה עם כיס.
אז הסרט הבא יהיה כאילו The Dark Jobs. ואז הסרט השלישי יהיה מרק צוקרברג רייזס.
בוא נקווה שזה לא יגיע שם.
לא יודע איך שלא קוראים למנכ״ל של גוגל רייזס.
לארי.
אני לא מבין כלום בחברות טכנולוגיה.
וכולם רואים.
הפודקאסט הזה, כמו כל הפודקאסטים הקודמים שלנו, מוקלט על 486. מאזינים יקרים, 486... אף אחד לא יודע מה זה 486?
זה לא קל, אני פשוט רומז שבוא נשאר קצת על הסרט. מה אתה חשבת עליו?
דבר ראשון, לפני שנגיע למחשבות אישיות שלי, שהם כמובן משה קובע, זה סרט שכמו שאמרנו בהתחלה בוים על ידי דני בויל, אבל זה סרט שנכתב על ידי אהרון סורקין. סרטים שנכתבים על ידי אהרון סורקין נוטים באופן טבעי להיות סרטים של אהרון סורקין, ומהמקרים המאוד נדירים האלה, שאני חושב שאפשר לספור אותם על אצבעות של יד אחת של מישהו שעבד בסילוק פצצות, של תסריטאי בהוליווד שיש לו כמעט אותה השפעה על המוצר המוגמר כמו הבמאי,
או המפיק.
צ'רלי קאופמן, לחמש דקות בערך דיאבלו קודי.
וויליאם גולדמן, חלק מהזמן.
בימינו...
לא, בימינו לא.
כן, בדיוק. בימינו זה פחות או יותר הוא וצ'רלי קאופמן, וכאמור לחמש דקות דיאבלו קודי.
כן. וכל מיני במאים שכותבים לעצמם.
זה רמאות. כאילו, במאי שכותב לעצמו, that's cheating.
סטיב ג'ובס הוא ממש, הוא הסורקניות במרבה.
כאילו, אם היית אומר, זה לא בהכרח הדבר...
זה אנשים חכמים הולכים ומדברים בסרט.
כן, שזה... כשנגיע לסרט השני לשבוע, אתה מתחיל לראות כמה... בדרך כלל כשאתה מדבר על תיאוריית האוטור, ואתה אומר, אוקיי, אני יכול לזהות שזה סרט של במאי מסוים, בלי לראות את השם שלו, פשוט כי... יש את הדברים שהוא עושה, נגיד אתה יכול לזהות סרט של, כן, אני עכשיו מאבד שמות, זה תמיד קורה כשאני מתחיל לדבר על זה.
אני פשוט רוצה לראות מייק.
אתה יכול לזהות סרט של סטנלי קובריק פשוט לפי הסצנה הזאת של, אתה יודע, מתישהו מישהו יעמוד ויבהה במצלמה, אתה יכול לזהות סרט של, טוב הרבה מכוערנו.
הסתבכת,
אתה יודע שזה תמיד קורה לי.
סרג'יו ליאונה.
אתה יכול לזהות סרט של סרג'יו ליאונה, כאילו לפי ה...
זה שמתישהו מישהו יבהה במצלמה.
לא, מתישהו המצלמה תעשה הרבה קאטים מהירים, בזמן שאנשים עומדים ואתה יודע, מכינים את המתח.
אני אף לא מדבר על תיאוריות האוטור, כי אני לא אוהב שמדברים עליה,
כי אתה אנטי-אוטוריסט.
לא, כי אני חושב שזה לא תיאוריה. קח את הבמה, תתייחס למה שהוא עושה... לא להתחיל לשפוך
את זה? לא, אבל כן, בדרך כלל כשאתה מדבר על הדברים האלה, אנשים אומרים, אני יכול לזהות את הסרט בגלל המגעים של הבמאי. בדרך כלל מדברים על הבמאי, אבל במקרה של סורקין באמת, אתה יכול לזהות שזה סרט של סורקין לראות את הסרט שלו, לא רק בגלל שזה פשוט אנשים הולכים ומדברים, או אנשים יושבים ומדברים, שזה קורה בהרבה סרטים, זה בגלל הסוג המסוים של הסיפור הזה, על הבן אדם המאוד מאוד חכם, ומאוד מאוד קריזמטי, והאישה שלצידו, שהיא בכוונה תחילה לא בהכרח המאהבת שלו, אבל יש שם אולי משהו. סורקין מאוד אוהב את היחסים האלה שבאו
מ... לא הזכרנו בכלל את האישה של הצידו.
עדיין, כאילו, הזכרנו שקייט ווינסלט... קייט ווינסלט מדוחקת בסרט את ג'ואנה הופמן שהייתה...
היא אומרת, his work wife.
כן, כאילו, התואר שלה הוא marketing executive באפל ובנקסט. רוב הזמן היא פשוט זאתי שעושה את כל...
הכל.
כן, היא זאתי שעושה את כל הדברים שסטיב ג'ובס דורש באופן בלתי סביר לחלוטין, היא מתפעלת את הבעיות שלו.
אבל היא גם החברה שלו שם, והיא גם הפסיכולוגית שלו, והיא גם באמת מנהלת בשטח. וכשקייט ווינסלט התכוננה לתפקיד, היא אמרה שהיא דיברה עם ג'ואנה הופמן האמיתית, והיא התרשמה שמה שבעצם מייחד אותה מאנשים אחרים, זה שהיא יחידה סביב סטיב ג'ובס שלא רצתה ממנו שום דבר. זאת כל האחרים רצו ממנו משהו, רצו כסף, רצו קרדיט, רצו לעבוד עבורו. היא היחידה שפשוט רצתה שדברים יסתדרו כמו שצריך. וזה כאילו, זה החיים שלה, זה מה שהיא הקדישה את הזמן שלה אליו, והיא הייתה מאוד מרוצה כשדברים יסתדרו.
אבל כמו שאמרתי, זה כמעט סימן הכר של סטיב ג'ובס. אתה יכול לראות זה בבית הלבן.
של אירון סורקין.
של אירון סורקין. עם... לכל דמות גברית ראשית הייתה דמות של אישה שמקבילה לה ונמצאת טכנית קצת מתחתיה במעמד החברתי, נגיד אשת הנשיא, העוזרת של כותב הנאומים, שכל הזמן מדברת על נושאים ומשמשת בתור זאת שמדרבנת אותו. בחדר החדשות, לפחות בשש פרקים שתרחתי לראות לפני שחיביתי את הטלוויזיה, היה גם כן, היה, אני לא זוכר, וויל מקאבוי והמפיקה שלו. זה כאמור מופיע בסרט השני שנדבר עליו השבוע.
זה דווקא לא היה ברשת החברתית.
הרשת החברתית לא, כי הרשת החברתית זה המקרה אחד שבו אני חושב ש...
בוא נגיד את זה ככה.
שבו אירון סורקין פגש במאי שעז להגיד לו לא.
בוא נגיד ככה, ברשת החברתית, אני ראיתי אותו ויכולתי לראות שזה סרט של דייוויד פינצ'ר. סטיב ג'ובס, אני לא יכול לראות את זה ואמר, זה סרט של דני בויל. אבל זה נכון לגבי כל סרט של דני בויל, הוא במאי שאין לו חותם
כן, אחד משמעי. דני בויל הוא זה שכשהם, אתה יודע, שכתבו את תיאוריית האטור, הם אמרו, דמת, לא חשבנו על דני בויל.
לא חשבנו על מישהו שיעשה סרטים טובים ולא נוכל לזהות שזה הוא.
לא, כי יש לו הרבה עליות וירידות. לא הרבה עליות, יש לו עליות וירידות.
יש לו כמה עליות.
וכשהוא התחיל...
זהו, יש לו כמה.
טריינספוטינג היה הראשון שלו?
השני.
השני, מה היה הראשון?
הראשון היה סרט שוט שאני לא זוכר את השם,
אוקיי.
מצטער.
כאילו כשטרין ספוטינג יצא, אני זוכר את זה, זה היה הדבר, כאילו כולם אמרו, יודע, הוא הולך להיות הדבר הכי גדול בסביבה, וטרין ספוטינג בצדק נזכר את זה היום בתור מיני יצירת מופת של התקופה היא, אבל לא נראה שהוא הצליח, הוא לא מינף את זה בצורה של, אתה יודע, זה סימן ההיכר שלו, אתה יודע, סרטים על,
לא,
על צעירים עבוד, סרטים ריאליסטיים וקשים.
שהיה די אסון ביקורתי וכלכלי.
כן, ואקולוגי מסתבר, כי החוף הרס את ה... באופן אירוני את גן העדן שעליו הם צילמו.
כמובן.
אני די אהבתי את החוף, אבל זה אני.
והוא עשה את סנשיין שלא כל כך הצליח, ואת מיליאנס שלא הצליח.
ועד את סלאמדוג מיליונר.
לפני זה הוא עשה את 27 יום אחרי.
28.
עוד ראיתי אחד, אני ממהר.
לא, קודם עשת מיליאנס ועד את סלאמדוג מיליונר. הוא עושה ניסויים כאילו.
הוא אוהב מספרים גם.
לא הרבה אנשים יודעים שהיה 26 סרטים שקדמו ל-28 יום אחרי, והם דלגו דווקא ל-27, אז טעות שלך.
כן, 28 יום אחרי היה ההצלחה הגדולה הראשונה של דעתי מאסטרים ספוטים.
הצלחה כלכלית אם לא...
גם ביקורתית.
אוקיי.
ואז עוד פעם כאילו אחרי יצא מיליאנס שלא כך יצא ואז פתאום
סלאמדוג
מיליונר זוכה באוסקר ואז 127 שעות מועמד ואז טרנס
במקרה של דני בויל במקרה של דני בויל אני מדמיין שזה מישהו שמנהל את הקריירה שלו כדי לייאש את האקדמיים שכותבים על קולנוע כי מה אתה יכול להגיד על היצירה שלו כמכלול
שיש לו מצח ממש גבוה
על הבן אדם על היצירה שלו כמכלול אתה יכול להגיד שהוא במים מאוד מאוד יעיל כאילו הוא יודע מה לעשות כדי להתאים את עצמו ל... 127 שעות, איך קראו לזה?
כן.
כן. הוא יודע איך להתאים את עצמו לכל סרט, והוא...
בגלל זה חשבתי על 27 יום אחרי,
כן.
כי... מה יש לו עם מספרים? ברצינות.
הוא משייף את... הוא כאילו בכוונה משייף את המגע האישי שלו החוצה, שזה מאוד טוב, אני חושב, לסרטים שלו, אם כי זה לא כל כך עובד כשה... אין לו דרך להציל את הסרט עם התסריט רע, כאילו.
זה עכשיו, בסטיב ג'ובס, אני חושב שהסרט הוא טוב משתי סיבות. התסריט והשחקנים.
והעריכה.
דני בויל, העריכה היא, כן, היא טובה.
אליוט גרם, אגב.
כן, אבל אני לא אגיד שזה הדבר שעשה לי את הסרט.
זה לא הדבר, אבל יש כמה רגעים שאתה אומר, כאילו, וואו. יש סצנה לקראת האמצע שבה אנחנו, יש cutting back and forth בין דיונים שסטיב ג'ובס מנהל בהווה, עם המנכ״ל שלו לשעבר, לא המנכ״ל,
כן, מנכ״ל.
מנכ״ל שלו לשעבר, לבין דיונים שהיה להם כשהם רק נפגשו בפעם הראשונה. וזה נמשך ונמשך, ואתה אומר, ברוב הסרטים זה היה מקור לבלבול עצום, כי אתה יכול לעשות את זה ל-20 שניות, ל-30 שניות, וזה נמשך איזה 5 דקות פשוט הסצנה הזאת.
הדבר המעניין שמייקל פסברדני נראה אחרת בשתי הסצנות, וג'ף דניאלס נראה אותו דבר. שזה מתברר חלק מהדמות.
הם עושים על זה בדיחה של ג'ף דניאלס, הם מנהל עסקה חיי נצח עם השטן.
שזה נכון במציאות גם.
לגבי הקריירה שלו?
הוא היה ב...
דאם אנד מרשן.
הוא היה במרשן עכשיו.
נכון.
בתור מנכ״ל נאסא, ובדאם אנד דאמר 2.
בתור מנכ״ל דאם אנד דאמר?
כן.
הוא נראה כמו שנולד לשחק מנכ״ל.
כן. יש לו קריירה מאוד מוזרה.
אז כן, התסריט והשחקנים.
אבל הבמאי, מבחינתי, הוא לא אוכל גדול מההצלחה, הוא נמצא שם והוא... עושה את מה שהתסריט דורש ממנו. הוא עובד טוב עם השחקנים, זה כן, אבל יש הרבה רגעים שהרגש שדני בויל קצת יותר מדי
מלטת. זה כאילו הוא אומר...
ישיבה גורלית שבה סטיב ג'ובס בעצם מגלה שהם מחליטים לסייק אותו מהחברה, כי הוא דורש מהם לקחת הימורים שהם לא רוצים, ויש ברקע גשם, וזה כמובן
רעמים וברקים.
כן, ורק החלון זה מואר, כי וכמובן, משום כל... אפל לא יכולים להרשות לעצמם תאורה נורמלית בחדר הישיבות.
וכמובן שכל פעם שאנחנו עוברים לראות את הקהל מתאסף לאחד מהשקות מוצר האלה, המצלמה עפה באוויר ונוטה על זווית.
הקהל מאוד נהנה מהכנות, הקהל לא אוהב לחכות.
זה כאילו שהוא אומר לעצמו, אם אני לא אזכיר לצופים שאני שם, הם יחשבו שהם רואים מחזה מצלו, או משהו כזה, אז כזה, וואי, תראו אותי, המצלמה עפה באוויר.
זה קצת הסגנון של רון הווארד, האמת, לעשות את זה, להתמקד בקהל במקום בדמות עצמה.
אני לא חושב שזה בקהל, אני חושב שזה פשוט ניסיון של הבמאי להזכיר לצופים שהוא קיים, כי באמת, זאת הבעיה כשאתה עובד עם אהרון סורקין.
הוא קרא את התסריט והוא אמר, רגע, שנייה, מי כתב את זה? שיט. הלך עליי.
אבל
סרט זה יהיה סרט מעולה ואנשים יאהבו אותו ואני אהיה מועמד לאוסקר, אבל
והוא לא הרוויח הרבה כסף זה... מסתבר,
אבל אף אחד לא ידע שאני עשיתי את זה.
זה כמו הנרי סליקה מסכן של הנצח, כאילו אומרים טים ברטון, והוא כזה אני צריך לדקוע, אני לא אסור לי להרוג את טים ברטון.
הוא עשה את קורליין.
כן, אבל ואנשים עדיין חושבים שזה טים ברטון, אפילו על סרט שלו שלא כתוב טים ברטון פריזנס. הנרי סליקה מסכן.
לא נורא, הוא בסדר.
יום יבוא אירון סורקין יכתוב תסריט על הנרי סליק והקריירה שלו.
זה פשוט סטופ מושה שאנשים הולכים ומדברים.
אוקיי, בחזרה לסרט. דבר ראשון, דבר 57 בערך ממה שאנחנו רואים עליו. אני מאוד אוהב את המבנה, כי כמו שאמרתי כבר כמה פעמים, אין מבנה קולנועי יותר גרוע מהמבנה האוטוביוגרפי הרגיל. אין, זה...
חווינו את זה כמה פעמים בזמן האחרון.
כן, ולמזלנו הרב שבוע שעבר חווינו שבירה של המבנה הזה וגם השבוע. והבחירה לעשות זה ככה נותנת לסורקין, לשחקנים, לבמאי, לעשות דברים הרבה יותר מעניינים.
אני הרגשתי שזה, אני כאילו רואה הצגה.
כן, וכשאמרתי מערכות, אתה יודע, במקום קטעים או
חלקים. הכל מתרחש בלוקיישן אחד כמעט.
ויש כאילו בבירור, זה מסודר בצורה כזאת שהם יוכלו לעשות קריאות, אתה יודע, ואזכורים של דברים שנאמרו שם, וזה לא יהיה... כשזה נעשה על פני משהו שאמור להיות 60 שנה, אתה יודע, נגיד, או בן כמה סטיב ג'ובס באמת?
לא, אם הוא היה חי היום הוא היה בן 60.
אם זה היה כאילו לאורך 50 שנה, וכל הזמן היה לך את האזכורים החוזרים אליי, אתה אומר, נו באמת. אבל כשזה קורה על פסק זמן קצר, יחסים במונחים היסטוריים, ומערב שוב ושוב את אותם האנשים שנתקלים אחד בשני...
זה מראה את הלחץ כאן.
כן, זה עובד. אתה יכול לעשות את הקריאות ואת האזכורים החוזרים האלה, ולעשות פלשבקים לדברים ספציפיים, בלי שזה ייראה מאולץ. אז המבנה הזה הרבה יותר טוב. ודבר שני, בגלל שזה הכל מתרחש, לפני הצגות של מה שמבחינת תמויות באותו הרגע, וזה מאוד חשוב שמבחינת רוב הקהל, לפחות בתיאוריה, כי כאמור ההצלחה הכלילית של הסרט הזה הייתה כישלון.
חכה, הוא דיסקה להרבה פרסום.
שמבחינת הקהל זה דווקא לא הדברים המוכרים, והדמויות מתייחסות אליהם בתור הרי גורל, זה באמת מגביר את ציר הלחצים. והתגובה של הקהל היא, רגע, מה? הנקסט? הבלק קיוב?
הסרט מאוד מציג את סטיב ג'ובס בתור, קודם כל, איש שיווק מוצלח. לפני שהוא בוס טוב, ולפני שהוא יודע... לתכנן מוצרים וכל
לא בוס טוב, הוא לא יודע לתכנן מוצרים.
למעשה הם אומרים, אתה אפילו לא איש המחשבים הכי טוב בחברה, אתה אפילו לא השני או השלישי או העשירי.
השורה הראשונה בטריילר שלקוחה מתוך הסרט זה, אתה לא מתכנת, אתה לא איש חומרה, אתה לא יודע לבנות כלום.
הוא כן יודע, אבל הוא נורא מתעסק בדברים שנראים לא חשובים, ולאף אחד אחר, לאנשי מקצוע הם לא חשובים. יש שם קטע שלם שמוקדש לסכסוך בינו לבין סטיב ווזניאק שהקים יחד איתו את אפל. אז זה שסטיב ווזניאק, כשהם יצבו את המחשב אפל הראשון, שהיה בעצם ההצלחה הגדולה של חברה אפל 2, ווזניאק רצה שיהיו לו הרבה שקעים
ויציאות
וחריצים, כמו שהם קוראים לזה,
כן.
כדי שהוא יוכל לעבוד עם מכשירים אחרים, וסטיב ג'ובס אמר, לא, אני רוצה שיהיו רק שניים, כדי שהוא לא יעבוד עם מכשירים
כדי
אחרים.
כדי שהמשתמשים יוכלו לשחק איתו ולשפר כן. אותו, ומצד שני הגרסה של סטיב ג'ובס היא, לא, זה אמור להיות דבר סגור לחלוטין, זה קונפליקט שחוזר בסרט כן, בכל עכשיו, מערכה.
במקרה הזה, לפי הסרט גם אומר את זה, ווזניאק צדק. ההצלחה של המחשב הייתה בין השאר בזכות כמות החריצים, ולעומת זאת כשמציגים את המקינטוש שסטיב ג'ובס מאוד מאוד מנסה לקדם אותו בתור תחליף לאפל 2 עד כדי כך שהוא לא מוכן להזכיר את האפל 2 בהרצאה כי הוא מיושן, אז המחשב נכשל. ואחת הסיבות שהסרט מציע זה כי סטיב ג'ובס הפעם לא הסכים להתפשר על העיצוב שלו.
ומצד שני בטווח ארוך מסתבר שג'ובס צדק. העניין הוא שהגרסה של ווזניאק היא שהמחשב הוא עניין... לפחות בתיאוריה, לאנשים שרוצים ללמוד ולהתפתח עם המחשב.
כן.
החזון של ווזניאק הוא, אנחנו נמכור לך את הדבר הזה, ואתה תלמד לעבוד איתו, ואתה תשתפר איתו. הגרסה של ג'ובס אומר, אנחנו נמכור לך את זה, ואתה תשתמש בזה כמו שאנחנו רוצים שנשתמש בזה.
ותשתמש במוצרים שלנו איתו, ולא
זה,
של אחרים.
זה מאוד חשוב, כאמור, שווזניאק הוא מתכנת, הוא מישהו שחושב טכנולוגית, וג'ובס הוא יותר איש שיווק והפצה, הוא חושב במובן כן. של... הוא כל הזמן מצטט, אתה יודע, תרבות הפופ, הוא מצטט תרבות גבוהה, הוא מצטט כל דבר חוץ מאנשי מחשבים. בשלב מסוים יש אזכור של...
של טיורינג, זה של, קטע מאוד מעניין.
של טיורינג, וסטיב ג'ובס אומר...
בוא נגיד את זה ככה, הוא לא... עיתונאי, עוקב אחריו אחרי כן. מאחורי הקלעים של לפני ההצגה של... אני חושב שזה של הנקסט, אני לא בטוח?
כן.
של הקופסה השחורה.
בלק קיוב. לא נשמע לך כמו מכשיר רשע.
לא.
The Black Cube.
By Next. Who's next?
You're next.
הם עוברים מתחת לתמונה ענקית של אלן טיורינג, והעיתונאי שואל מי זה.
בימינו זה לא היה קורה.
לא, הוא לא מבין למה הוא לא נראה כמו בדיק קמברבץ'.
לא, אבל אם היית אומר טיורינג, אנשים היו קצת יותר מכירים. אבל העניין הוא שברגע ששואלים אותו, אז למה אתה לא משמש לו בקמפיין השיווק, אומר, כי לא ידעת מי זה ברגע שאמרתי את השם.
כי היית צריך לשאול.
וזה מבהיר אחד מהדברים שעליהם הסרט רץ, שזה ההבדל הפילוסופי.
זה בדיוק בקטע שלו שהוא לא מוכן להזכיר את הצוות שפיתח את האפל 2.
כן.
הוא רוצה שאנשים יכירו את המוצר שלו, את מה שהוא משווק עכשיו.
יש עוד רגע בסרט שמאוד עניין אותי, וזו שורה אחת, שעוד אימות בין ווזניאק לג'ובס, שבו ווזניאק אומר לו, אתה יכול להיות גאון בלי להיות שמוק. זה שורה שכל כך מעניינת אותי. דבר ראשון, כי ב-2015 חלק כל כך ניכר בתרבות הפופ האמריקאית וכתוצאה מכך הגלובלית בעשר השנים האחרונות היה אפשר פשוט לקרוא לו גאונים שמוקים. זה חלק כל כך גדול מהגיבורים הטלוויזיונים, הקולנועים הספרותיים שלנו מאז האוס פחות או יותר, זה הרעיון של הגאון השמוק.
כן.
וזה נהיה יותר ויותר נפוץ, במיוחד בטלוויזיה של HBO נגיד.
טוני סטארק נגיד.
טוני סטארק, הרופא בדניק, בעצם כל הדברים, רוב הדברים שאירון סורקין עשה זה זה. וזה כמעט כאילו אירון סורקין...
הוא בעצמו גאון שמוק. הוא בעצמו גאון שמוק.
וזה פחות או יותר הרגע שבו...
הזכרנו את הרשת החברתית, ככה מרק צוקרברג מוצג.
כן, וזה כאילו בערך הקטע שבו אתה אומר, אירון סורקין מתחיל, הסרט הזה הוא יותר משהו על סטיב ג'ובס. אני לא קראתי אף פעם ביוגרפיה, אני לא יודע עד כמה הדברים פה נאמנים למציאות.
ביוגרפיה כלשהי.
סטיב ג'ובס, לא קראתי מעולם ספר, אני לא יודע מה זה מילים, אני רק הולך לקולנוע וכזה, תמונות יפות. אבל יותר משזה על סטיב ג'ובס, משמש בסטיב ג'ובס כדי לדבר על איך שהתרבות שלנו מובנית, אני חושב, בעשור האחרון, וזה דבר שמאוד לא ציפיתי ממנו כשאני הולך לסרט על סטיב ג'ובס, חשבתי שזה יהיה...
וזה בלי להראות את העשור האחרון.
כן. בגלל זה אולי זה מסתיים ב-1998 כדי להגיד... אוקיי, פה דברים מתחילים להשתנות. ברגע שהחלטנו שהאיש הזה הוא הגיבור שלנו, אנחנו צריכים לקבל שזה ככה תראה התרבות שלנו. זו תרבות שאומרת, מותר לך להיות, אתה יודע, שמוק סופרים, והסרט הזה קרוב
לתחשוב...
character assassination, מה שנקרא בסטיב ג'ובס, אין פה שום חיבה אליו.
נסה לדמיין הרצאה בטד, ושזה לא יראה כמו חיקוי של סטיב ג'ובס.
אבל
הסרט... אתה לא יכול, אתה מדמי את הרקע השחור, את הגדים האחידים, את הדיבורים שלא באמת קשורים לכלום, אבל עושים רושם על הקהל. ואיכשהו בסוף הכל מתחבר, איכשהו... ומה שמעניין שהסרט, סטיב ג'ובס, לא מראה לנו את ההרצאות, הוא מסביר לנו מה הולך בהרצאות, הוא מראה לנו איך סטיב ג'ובס משגע את אחד הטכנאים שימצא את התמונה הנכונה של קריש, שהם עוברים על 20 משהו קרישים, עד שסטיב ג'ובס מרגיש שזה הקריש הנכון, והוא נראה ממש כמו כל הקרישים האחרים, ואיכשהו הוא מחליט, זה הקריש שהקהל צריך לראות, וזה לא קשור למוסר בשום צורה, זה פשוט לעשות רושם.
למי שחושש, אתה יודע, למי שנמאס לו לשמוע את השם סטיב ג'ובס ואומר, אני לא רוצה לשמוע את הבן אדם הזה יותר, הסרט הזה עדיין עובד פשוט כי הסרט הזה ממש לא אוהב את סטיב ג'ובס. כאילו סטיב ג'ובס כמו שיוצא מהסרט הזה, הוא בן אדם איום ונורא.
אני לא מסכים.
אתה לא מסכים?
אני חושב שהסרט מתייחס אליו בתור בן אדם לא קל, בתור בן אדם שעשה הרבה טעויות, אבל הוא קצת גואל אותו בסוף. היחסים עם הבת שלו, עם ליסה. ליסה, נכון?
כן, ליסה.
עם ליסה.
עם limited integrated.
זהו, בתחילת הסרט, הוא מתכחש לה, היא ואימא שלה מגיעות מאחורי הכלי, אבל הוא מתכחש לזה שקיים ביניהם קשר, מצטטים רעיון שבו הוא אמר משהו שנתפס כמאוד פוגעני כלפי האם, והוא אומר לה, והילדה חושבת שהמחשב של אפל, ליסה, נקרא על שמה, ואומר, לא, זה ראשי תיבות של שטות.
Limited Integrated Space Applications.
משהו כזה, איזה שטות כלשהי.
Shield.
כן, אנחנו עובדים על זה. וקודם כל אנחנו מגלים שמאוחר יותר דווקא הוא וליסה מאוד התקרבו, והיא רצתה לגור איתו, והוא ראה אותה בתור בת שלו, גם אם הוא לא יודע שהיא הבת הביולוגית שלו. אבל בסוף הסרט, כדי, אחרי שהם מתרחקים בגלל איזה סכסוך די מטופש מבחינת רוב האנשים, הוא כן אומר לה, הוא אומר, ברור שהמחשב נקרא על שמך. סתם המצאתי ראשי תיבות כי כעסתי. זו הנקודה שבה אני חושב שבין אם זה אירון סורקין או דני בויל שקיבל את ההחלטה לסיים שם, אוקיי, זה היה אירון סורקין. ההחלטה לסיים שם היא סוג של ניסיון לגאול את הדמות של סטיב ג'ובס.
וזה החלק הכי פחות טוב בסרט לטעמי.
גם לדעתי, וזה מעניין ש... וזה ב-1998, זה לפני שהוא מציג את ה-iMac, המוצר הראשון שהיה על בו-i, מבין המוצרים של אפל, וזה אחרי שסטיב ג'ובס חזר לאפל, אחרי שהם פיתרו אותו, כי הם נכנסו לצרות, והבינו שהם צריכים מישהו שיכול, שינהל את העניינים מחדש, ומציג את זה כאילו הכל היה מתוכנן אצלו, הוא רצה שהחברה שהוא הקים אחרי זה נקסט תהיה כישלון כדי שיוכלו
לבנות אותו. כן, יש הרבה, אתה יודע, ריגול תאגיד, לא ריגול, אתה יודע, מלחמות תאגידיות.
כן, המון פסיכולוגיה בזה גם.
מה שאני חושב שהסרט הזה מנסה לעשות בעצם, ואני בגלל שלדעתי הסוף, הישוע של סטיב ג'ובס, הישועה האישית לפחות, זה החלק הכי פחות טוב בסרט, ונראה כמעט כאילו הגיע מאיזה סרט של ספילברג או משהו.
לא, כי זה המשך פחות משעה וחצי.
הסרטים הפחות טובים של ספילברג.
כן.
זה, במהלך כל הסרט, יש לנו מין כזאת ירידה, אני חושב, על התרבות הפופולרית והמודרנית של המאה ה-21.
שזה מתחיל עם הדיבורים על 1984.
לא, אבל לא רק זה. סטיב ג'ובס, כמו שמוצג לאורך רוב הסרט, והגרסה שלו שהציבור, אתה יודע, למד לאהוב ולכבד, וכולם כזה, זה סטיב ג'ובס הגאון, הוא בן אדם שמעמיד פני עומק, אבל הוא בעצם שטוח להחריד, הוא לא באמת מבין את כל הציטוטים האלה שהוא משתמש בהם, הוא פשוט מנצל אותם בתור, מה יגרום לקהל להגיד? הוא מאוד אלגנטי.
הוא אדם מאוד יעיל.
הוא מאוד אלגנטי בלדבר לאדיוטות, אבל ברגע שהוא צריך להתעמת עם מישהו שמבין כאילו את רמת הבולשיט שהוא מפזר, הוא צריך להסתמך על איומים ועל אתה יודע, ועל כמעט כוח פיזי כזה, אני אסיים אותך.
הוא אומר לך, אני אגיד משהו שמאוד ישפיל אותך, אם אתה לא תפתור את הבעיה הזאת בחמש דקות הקרובות. תהיתי, כשהסרט הסתיים, תהיתי למה הוא הסתיים ב-1998 ולא מאוחר יותר, כי כל מי שרואה את הסרט יודע מה קרה אחר כך, יודע ש... אפל חזרה להיות החברה הכי משפיעה בתחום, ושהמוצרים שלה נמצאים בכל מקום, ושסטיב ג'ובס עצמו נהיה שם הרבה יותר מוכר.
בגלל שאתה יודע את זה, הם לא צריכים להראות לך את זה. זה אחד החוכמות של התסריט, אני חושב.
אבל זה מעבר לזה, אני גם הבנתי, כשהסרט הסתיים, אני לא זכרתי שאיימק היה הצלחה.
אני לא יודע.
אני השתמשתי בפנטיום באותו הזמן, ואני זוכר את הפרסומות לאיימק, חשבתי, זה עיצוב נורא מגניב, אני רוצה כזה, אבל קנינו פנטיום כי זה נראה יותר אמין ויותר, פשוט יותר חזק, וכשחזרתי מהסרט, אז בדקתי, והאיימק היה הצלחה אדירה, זה בעצם מה שבאמת היטה את הקף לטובת אפל במרוץ הטכנולוגי. ואז הבנתי שהסרט מתחיל עם מקינטוש, שהיה הבטחה עצומה ונכשל. וזה היה כי סטיב ג'ובס לא הבין את ה... הוא ידע איך ליצור פרסומת, אבל הוא לא ידע איך ליצור מוצר שיהיה נגיש לקהל ושהקהל יאהב, והוא לא הקשיב לאנשים בחברה ולטכנאים, הוא התעלם מכל מי שניסה לומר לו לשנות דברים, והתעקש בצורה
צעירה. אבל עד כמה, אני שואל בתור בן אדם שעומד להבין, עד כמה המק שונה בתור עיקרון עיצובי ועיקרון מוצרי מה...
פה זה חשוב. התחנה השנייה היא עם הבלק בוקס, שהיא לחלוטין עיצוב, וסטיב ג'ובס בעצמו יודע שהמוצר הזה לא שווה. הוא בעצמו יודע שיעלה יותר לייצר אותו מאשר שהוא באמת, מאשר הערך שלו בשוק. הוא יודע שאף אחד לא באמת ישתמש במערכות חינוך כי הוא יקר מדי. וההתעקשות שלו שזאת תהיה קוביה שתראה מושלמת, למרות שהיא לא באמת מושלמת בגלל השליה האופטית, זה גורם לאנשים פשוט לפקפק ביכולת שלו בכלל לקדם עוד מוצר.
ושוב, זה חזרה אגב על התמה של סטיב ג'ובס כאדם רדוד. חשוב לו יותר שזה ייראה טוב, שזה ייראה מושלם מאשר שזה יעבוד טוב.
ואז מגיעה התחנה השלישית, המערכה האחרונה סביב האיימק, ששם יש לו יותר משני חריצים. העיצוב שלו הוא ההפך מהבלק בוקס. הבלק בוקס הוא פשוט וגס. האיימק הוא צבעוני, יש בו, הוא שקוף כדי שאנשים יוכלו לראות איך הוא עובד. ההפך ממה שהיה לפני כן, הגישה של סטיב ג'ובס לפני זה. זאת אומרת, הוא עבר מהפך פה, הוא עבר את ה... הוא ההפך ממה שהיה בתחילת הסרט, ורק אז הבנתי למה הסרט מסתיים שם ולא מאוחר יותר. Okay. כי זה לא רק עניין של כולם יודעים מה היה אחר כך, זה גם עניין של פה ה... זה מה שבעצם רצו להראות לנו. רצו להראות לנו איך סטיב ג'ובס, האדם, השתנה. לא על הפעילות שלו, לא על ההצלחה שלו וההשפעה שלו על עולם הטכנולוגיה ועל עולם הפרסום. רצו להראות איך הוא כדמות השתנה.
בלי להודות שהוא משתנה בכלל. כי מבחינתו הוא צדק לאורך כל הדרך.
יש סביבו אנשים שבעצם אומרים לנו מה השתנה בו.
אין איזה רגע שבו אומר, יוריקה, טעיתי כל הזמן ועכשיו אני מבין איפה צריך ללכת. להפך. הוא כל הזמן אומר, גם כשהוא משנה את ההתנהגות שלו, הוא ממשיך להגיד, ההתנהגות הקודמת שלי הייתה בסדר גמור.
זהו עכשיו.
זה בן, אתה יודע, זה בן אדם שחי לפי הסרט לפחות, חי בדיסוננס קוגנטיבי, לא יאומן.
הוא תמיד בעבודה. גם כשהמשפחה הוא בעבודה.
לא, אבל במובן של... גם כשמוכיחים לו באותו זמן מופתים, הבחירה שלך הייתה הבחירה לא נכונה, הוא כזה, לא, 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 המציאות טעתה. אני הייתי בסדר ואתם תראו, וגם כשהוא מציג את האיימק, והאיימק, אם אתה, מה שאתה אומר נכון, הוא בעצם הודעה...
כל דבר שאני אומר הוא נכון.
תודה לך, סטיב. מבחינת הודעה, מבחינת העיצוב, הוא הודעה בטעויות הקודמות שלו, הוא מסרב להודות שהיו טעויות קודם.
כן, הוא פשוט אומר, הנה המוצר החדש שלנו. תאהבו אותו. לא אכפת לי מה חשבתי קודם.
המוצר החדש שלי, אגב.
כן. עכשיו זה כבר, הוא חוזר להיות אפל. אפל זה הוא.
כן. כאילו זה סרט ממש ממש טוב בלהציג הרבה רעיונות מורכבים. עכשיו, זה לא סרט חף מבעיות. כאמור, מבחינת הבימוי הוא יותר מדי אף על עצמו.
הוא דוחף בכוח רעיונות.
ודבר שני, אם ראית מספיק דברים של סורקין בשלב מסוים, זה נהיה קצת בינגו סורקין.
אתה מסמן, אוקיי, הם הולכים, צ'ק, אישה חזקה, צ'ק.
אישה חזקה שאיכשהו עדיין עוקבת אחרי הגבר למרות שבבירור היא הייתה מסתרת אותו בלעדיו. צ'ק.
הוא תכנן את הכל. צ'ק.
סכסוך אישי שהופך לסכסוך פוליטי. צ'ק.
יש בסרט...
אזכורים של תרבות פופ שהיא ישנה מדי לדמויות שמדברות, כי סורקין אוהב דברים ישנים ולכן גם הדמויות יאהבו אותם. צ'ק. כולם מדברים כאילו הם בסרט משנות בסקרובול קומדי משנות ה-30. צ'ק, צ'ק.
שכבר אנחנו מדברים הרבה על הסרט הזה כבר, אז בואו נדבר על השחקנים, כאילו, מייקל פסבנדר
כולם טובים, כולם טובים בעיניי, כאילו, ועוד פעם.
גם בעיניי, אולי חוץ מהילדה שמשחקת את אליסה בת ה-5.
אין לי בעיה, זה פשוט כי אירון סורקין לא יכול לכתוב לילדים, נראה לי.
יכול להיות, הוא לא יודע שקיימים ילדים, הוא חושב שזה אנשים נמוכים. היא לא מדברת כמו ילדה.
העובדה שקייט ווינסלט היא שחקנית טובה.
היא גורלה פה.
קייט ווינסלט תמיד טובה, ומייקל פסבנדר הוא שחקן טוב. כאמור, מה שהכי מפתיע אותי, זה העובדה שאהבתי את סף רוגן. אני לא סובל את סף רוגן כשחקן.
אני אפילו פחות סובל אותו.
והעובדה שהסרט הזה גם לי להגיד, וואו, אחלה דמות, אחלה משחק, זה מבחינתי כאילו טאג הישג.
תראה, זה כמו שהרגשתי כשברשת החברתית ליקו את ג'סטין טימברלייק בתור, מי היה שם?
אני לא זוכר, הוא היה ג'סטין
טימברלייק. הוא מנאפסטר. שון משמו.
סטיב נאפסטר.
כן.
שון נאפסטר.
שון משמו. אני, כשקראתי שהוא הליהוק, חשבתי שזה רעיון נוראי. אני לא רוצה לראות את ג'סטין טימברלייק בסרט של דייוויד פינצ'ר. אבל הוא שיחק שם בדיוק את הדמות שנכתבה עבור. ובבירדמן היה את זק שם יווני ארוך מדי שגיע לי פניק
על הדדדיז.
כן.
אם מדברים על סרטים של דייוויד פינצ'ר וליהוקים שלא נראים שעובדים, טיילר פרי בתור עורך דין מנהלת.
נכון. או בן אפלק. לא, בן אפלק היה די שיחק את בן אפלק.
כן.
אבל פה, בבירדמן היה את זק גלי בלבלז, שגם כן הפתיע אותי לטובה. וזה בן אדם שבדרך כלל אני לא סובל אותו בסרטים. אז סט רוגן כאן זה שוב.
ראינו פעם את זאגי לפנקיס וסט רוגן באותו חדר?
אני בטוח שכן ולא ידענו.
הם קצת דומים.
ראינו אותם באותו חדר ולא ידענו. כי הם עמדו אחד ליד שני. חשבנו שאנחנו פוזלים.
כולם עושים עבודה טובה עם התפקידים שניתנו להם, וכאמור קייט ווינסלט. אם היא לא מועמדת למשהו.
היי תהיה.
על האוסקר הסרט הזה. זה דווקא באופן אירוני מייקל פסבנדר נהיה הכי פחות מעניין פשוט כי הוא מוקף בדמות משנה הרבה יותר מעניינות ממנו.
אני חושב שהוא עדיין, הוא משחק פה מצוין, כי
לא, הוא משחק טוב, אבל אני אומר, מבחינת הדמות עצמה.
הוא עושה בדיוק את סטיב ג'ובס, מבחינת שפת הגוף.
עוד פעם, לא, אני לא יושב ורואה וידאים של סטיב ג'ובס. סטיב ג'ובס לא מעניין.
אני עשיתי את זה כדי להשוות.
טוב, אתה עשית שיעורי בית, אביעד, אתה זה שמשקיע. אז אנחנו עושים עם המלצה, המלצה משותפת.
המלצה, אני רק אסייג, אם אתם לא אוהבים את הסגנון של אהרון סורקין,
כן, כאילו,
אז אתם, אז עדיפו שתוותרו, אבל אם אין לכם בעיה איתו, מאוד מומלץ.
אז אם אתם לא אוהבים את אהרון סורקין, אתם מאוד טוב את הסרט השני שלנו להשבוע. אנחנו הולכים לדבר על
Lieutenant Kendrick ordered the code red, didn't he? Because that's what you told Lieutenant Kendrick to do.
Object! And when it went bad, you cut these guys loose!
Your Honor, you had Marcus
inside a bony transporter!
Your Honor, you doctored the logbook!
Damn it, Captain!
You coerced the doctor!
Consider yourself in contempt!
Colonel Jessup! Did you order the code red?
You don't have to answer that question.
I'll answer the question. You want answers?
I think I'm entitled.
You want answers?
I want the truth!
You can't handle the truth!
לא שמתי את הטריילר, שמתי את הקטע המפורסם.
כמובן.
כמובן. בלי הספוילרים.
כאילו,
אתה רוצה את האמת? כאילו, באמת? זה מה שתקבל.
אני לא רוצה את האמת.
אנחנו הולכים לדבר על A Few Good Men, או כמו שהוא ידוע בעברית, לא בדעתי את השם, לא מתורגם.
בחורים טובים.
בחורים טובים. אני כל מיני לזה לבין החבר'ה הטובים, שזה ממש לא אותו דבר.
לא, זה מאוד שונה. בחורים טובים.
A Few Good Fellas, של אהרון סורקין, הייתי רואה את זה.
Some nice people. אין סיכוי שהוא יכתוב סרט על כמה אנשים נחמדים.
סרטו של רוב ריינר, שבוע שני ברצף.
בואו נבהיר, זה לא שבאמת אכפת לנו עד כדי כך אם אנחנו מדברים שבועיים ברצף או אותו בבי, אבל במקרה הזה בחרנו את הסרט בגלל התסריטאי.
שבועיים ברצף רוב ריינר, אני רוצה לקרוא לך שלנו אפס סרטים של היצ'קוק בפודקאסט הזה.
זה באשמתך כאילו.
כן, אני בוחר את כל הסרטים.
כן, אני רק מאשר.
תסריט כאמור אהרון סורקין, ובסרט הזה משחקים תום קרוז, ג'ק ניקולסון, דמי מור, קווין בייקון, קווין פולוק, טי ג'יי וולש, ג'יימס מרשל וקיפר סאטרלנד.
בתור איש מפחיד.
בתור קיפר סאטרלנד.
הסרט הטוב האחרון של רוב ריינר והסרט הראשון של אהרון סורקין.
באמת? 1992? זהו?
אני חושב שאחרי זה עושה את נורף.
נוף.
זה באופן מוזר שיא הקריירה של רוב ריינר, כי זה הסרט היחיד שלו שהיה מועמד לאוסקר, אבל הוא לא היה מועמד על בימוי או תסריט.
הוא היה מועמד על משחק?
שחקן משנה לג'ק ניקולסון, ועוד עריכה וסאונד.
שחקן משנה, אין קטגוריות של eating the scenery? כאילו, כי אם הייתה קטגוריות chewing the scenery, אני מבין למה ג'ק ניקולסון היה מועמד.
יש, שחקן משנה.
אתה יודע מה אני חושב? אני חושב שלרוב ריינר היה מגע זהב, ובזמן ההפקה הוא לחץ בטעות עם היד האסורה לאהרון סורקין את היד בסוף הזה, ואז המגע עבר אל סורקין, ומאז סורקין רוכב גבוה.
אולי. אני כן אציין שאני חושב שהתסריט של הסרט הזה די טוב.
הסרט הזה מבוסס על מחזה שסורקין כתב בהשראת אירועים אמיתיים. בהשראת.
זה לא סוגי, כאילו, זה אומר שהוא קרא משהו בעיתון והחליט.
לא, לא, במקרה הזה קראתי קצת, אחותו עבדה כעורכת דין צבאית, והייתה מעורבת במשפט שבו קבוצה של נחתים אמריקאים תקפו נחת אחר וכמעט הרגו אותו.
כן.
העלילה של הסרט עוסקת בנחתים בבסיס גואנטנמו בקובה, וזה אגב כל כך מצחיק שאחד השורות בסרט זה אף אחד בציבור הרחב לא יודע מה זה גואנטנמו, אף אחד לא שמע על המקום הזה.
הסרט מ-1992, אני שטועה.
בכל אופן, אחד הנחתים שמסתבר הוא עושה צרות מקצועי של לא סנטיאגו?
כן, סנטיאגו.
סנטיאגו לא מצליח לעמוד באימונים, לא ממלא פקודות כמו שצריך, ואחד המפקדים בבסיס, מורה או שאולי לא מורה?
אולי לא, זו השאלה.
בכל אופן, סנטיאגו מותקף על ידי שניים מחבריו ליחידה, ובגלל טעות בזמן התקיפה שהייתה אמורה להיות מין כזה, היי, תחזור לתלם או שתסבול, הוא מת.
מה שנקרא זובור, רק בלי הקטע של לכולם.
רק לשם קוראים לזה קוד רד.
כן. זה למעשה
שני הנחתים, שני הנחתים מואשמים ברצח, ומי שנזכר להגן עליהם על ידי מפקדת הצי, הצי האמריקאי, פחות או יותר בתור מחשבה שהוא יסיים את המשפט הזה כמה שיותר מהר ויחסוך הרבה סבל ויחסי ציבוריים לצבא.
כי הוא ירוץ למקום.
כן, זה טום קרוז בתור דניאל קפי, עורך דין צבאי שמומחה ב...
איך קוראים לזה? בלהיות טום קרוז.
לא, לא, אבל...
בנאומים חוצבי להבות שאף אחד באמת יסיים
ללמד. לא, 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 איך אומרים את זה בעברית?
פסון.
לא, כשאתה מסכים מראש שלא יהיה משפט.
סטלמנט.
כן. סטלמנט. אני לא יודע מה המילה העברית של סטלמנט, אני מצטער.
ישוב.
לא. כן. עורך דין טום קרוז שהוא מומחה בניית ישובים. בכל אופן, היה לו כבר 99 כאלה בקריירה צבאית מאוד קצרה, והמחשבה הייתה שהוא פשוט יסגור את העסק הזה כמה שיותר מהר, אבל יש לו שתי בעיות. הבעיה הראשונה שמצורפת אליו הפרקליטה דמי מור, זה השם של הדמות דמי מור. לא ג'ואן גלווי, שהיא כן רוצה להיות מורבת במשפט, כי היא רוצה להגן על הנחתים האלה, והבעיה השנייה היא שהנחתים עצמם מסרבים להתפשר, הם אומרים...
מאוד נחתים.
כן, הם אומרים, רק מילאנו פקודות, אם אנחנו אשמים, אז בעצם המערכת שלנו את הפקודות האלה אשמה.
זה לא רק זה, גם הם אומרים, אם עשינו משהו לא בסדר, אנחנו צריכים להיענש על זה.
כן, אבל לטעמנו לא עשינו משהו לא בסדר.
שזה סיוט לאורך דין, שהלקוח שלו, הם לא לקוחות כי הם לא משמים לו, אבל... שהאדם שהוא מגן עליו אומר, אני צריך לקבל את העונש שמגיע לי.
ולתמי הרב לא מגיע לי עונש.
כן.
אז דרמת בית משפט שבו טום קרוז ועמיתיו מנסים להוכיח בכל מיני דרכים שהנחתים לא אשמים, כי הם לא תקפו את סנטיאגו על טעם. דבר שהם לא רוצו להרוג, דבר שהם לא תקפו את סנטיאגו על טעם עצמם. הם קיבלו פקודה ובתור נחתים שמאומנים קרוז, מרגע התגייסות שלהם אתה חייב למלא את הפקודות האלה, אתה חייב למלא את הפקודות האלה, אין להם שליטה, כאילו.
כן, שטיפת מוח מוחלטת. וזה רעיון, רעיון שחוזר בסרט הזה, אנחנו רואים את זה מדי פעם בסרט שעוסק במרינס, הנחתים. מתייחסים אליה בתור מכונות. ראינו, דיברנו על אמריקן סנייפר בתחילת השנה, הלועזית.
הוא היה ארמי, לא?
אולי, אבל גם שם היה הרעיון הזה של... אתה נכנס לצבא ומלמדים אותך קודם כל לשכוח מי אתה. אבל זה, פה זה מוצג בצורה מוקצנת.
עכשיו, מה שאני יודע על הצבא האמריקאי מכמה ספרים שקראתי מתרבות פופ. הצבא האמריקאי מחולק.
אמרת שלא קראת ספרים.
מכמה ספרים שהקשבתי להם ומתרבות פופ.
כן.
הצבא האמריקאי מחולק לארבע כאילו חילות נקרא לזה, חיל הים, חיל האוויר. הצבא הרגיל, די ארמי, כאילו חיל הרגלים, מה שנקרא, והנחתים, שמשום מה הם חיים משלהם.
הם היחידה המובחרת כזאת.
לא בהכרח היחידה המובחרת, אבל הרעיון הוא שלנחתים יש מיתולוגיה עצמית הרבה יותר גדולה מכל חיל אחר, שהם חושבים על עצמם, כולם, אתה יודע, בתור היחידה, הם היחידה המובחרת. הרבה שנים הייתה אמרה כזאת שאתה יודע, לכל החילות האחרים יש את היחידות הקטנות המובחרות בתוכם, Navy Seals ו-Army Rangers, אבל לא היה כזה לנחתים, ולמה? כי המפקדים של חיל הנחתים אמרו, there is no such thing as a special marine.
כן.
הרעיון הוא שהם בעצם יותר נחתים, יותר חיילים, כאילו הם חיילים אקסטרה.
או ספיישל.
לא, אבל הם מין כזה, הם אמורים להיות סופר חיילים בעיני עצמם, וזה אומר שהם יותר מצייתים לפקודות, הם יותר קשוחים, הם יותר לא יותר חייל מחייל.
באופן אירוני, כמה שנים אחרי זה, דמי מורו השתתפה ב-G.A.J.N. בתור מרין.
לא, היא הייתה נייבי סיל.
כן?
כן.
אני לא ראיתי את הסרט.
היא הייתה נייבי סיל. בסדר? היא הייתה...
היא הייתה כלב ים, אוקיי.
כן, כן. זאת הייתה עלילה. דמי מור עוברת ניתוח, לא ניתוח, ניסוי מיוחד.
היא פשוט מגלחת השיער וככה היא הופכת לכלב ים.
סיל טים סיקס נשמע כמו סרט של דיסני על חבורה של כלבי ים שנלחמים בפשע.
אכן.
הסרט הזה, בחזרה ל...
עד כמה הוא סורקיני? כי זה הסרט הראשון שהוא כתב.
זה כמה הוא מבוסס על מחזה שלו. הוא מאוד סורקיני.
יש פה אנשים שהולכים ומדברים.
כאמור, רוב הקליימקס ומה שקורה לפני הקליימקס זה דיבורים, דיבורים, דיבורים. יש לך את הדמות הזאת שעושה פעילות פיזית בזמן שהיא מדברת כדי לרכז אותה וכדי לגרום לקהל לא להשתעמם. במקרה הזה תום קרוז מאוד אוהב לשחק בייסבול ולהניף את המחבט בלי שום סיבה.
כי זה מה שעושים, הוא גם אין לו בעיה להגיע לבסיס בלי מדים.
ואקספוזיציה. הדמויות מדברות באקספוזיציה, וזה אקספוזיציה לא משעממת. אחד הכישונות הכי גדולים של סורקין, אני חושב, זה להעביר קטעים שהם בבירור אקספוזיציה, כאילו אנשים אומרים אחד לשני דברים שהם אמורים לדעת, ולא לשמם את הקהל. זה וואחד כישרון.
פה זה קצת בדיחה חוזרת, שהיא אומרת, שדמות אחת אומרת ראשי תיבות צבאיים, ואז אומרת הפירוש שלה, והדמות השנייה אומרת, אני יודע מה זה אומר. כן, בצבא.
זה כמעט זה, זה כזה.
כן.
Marines, Marines stands for, טוב, Marines לא אומרים לפני כלום.
Shield stands for.
Seals stands for.
Lisa. אבל כן, זה... יש פה את הקטע הזה שבאמת מסבירים לך הצופה, מסבירים כל מיני דברים שהדמויות בעצם כבר יודעות, והחוכמה היא להראות את זה כאילו הדמויות צריכות שמישהו יגיד את זה למרות שהן יודעות את זה כבר.
וכאמור, יש לך את תום קרוז ודמי מור שיש להם ביניהם כמעט מתח מיני שכאמור מורכב אך ורק מדיבורים.
כן, תום קרוז ודמי מור בתחילה שנות ה-90 היה להם מתח מיני עם כל דבר שהם היו לידו.
ואת קווין פולק בתור החבר הטוב שהוא...
אפופו מתח מיני.
בתור החבר הטוב שמספק מידה של היגיון לדמות של אותה יותר מדי.
כן.
אז כן, זה מאוד סורקיני.
מה שמאוד אהבתי פה, באמת, תום קרוז ודמי מור, יש ביניהם מתח מיני והם לא הופכים לזוג.
זה עוד פעם, מאוד סורקיני.
אני זוכר שאהבתי בפעם הראשונה שראיתי את הסרט וגם בצפייה חוזרת. וזה גם בסטיב ג'ובס, יש לך את סטיב ג'ובס ואת... ואת ג'ואנה הופמן.
הפן פיקשנים כותבים את עצמם.
הם לא הופכים לזוג. המתח המיני קיים שם. ברוך השם חייבים אחד את השנייה כדי להצליח לתפקד כמו שצריך. אבל הם רק או קולגות או חברים. הם לא יותר מזה.
זה כמעט כאילו אירון סורקין למד את השיעור שהיצ'קוק אמר פעם על פצצות, שאתה יודע, פצצה מתפוצצת זה לא מרגש, מה שבאמת מרגש זה אנשים שיושבים והקהל יודע שיש פצצה מתחתם,
כן.
והוא תרגם את זה לקומדיות רומנטיות, שזה מאוד מאוד מוזר.
מינוס כזה... הקומדיה.
ספורטס נייטס?
מינוס הקומדיה.
יש רגעים שאמורים להיות קומיים, כאילו.
אוקיי. פה גם יש רגעים קומיים.
לא, כן, הסרט הוא דרמה, אבל היחסים בין שתי הדמויות הראשיות הם מאוד בנויים, לא על קומדיות רומנטיות כמו שאנחנו חושבים עליהם, אלא על קומדיות רומנטיות הוליוודיות קלאסיות.
סקרובול קומדיז, כן.
כן.
ששם לא אומרים לך מה קורה, אבל אתה מצפה שזה
יקרה. לא, כי אסור היה להראות את הדמויות שוכבות ביחד, ופשוט מראים אותם מחליפים שנינויות ביחד.
כן. אז פה זה לא כל כך עניין של שנינויות, זה יותר עניין של ז'רגון צבאי ומשפטי. אבל אני... כן, יש איזושהי תחרות מסוימת בין שתי הדמויות, כי לצורך העניין... דניאל קפי באמת בא לעשות מה שאמרו לו, רוצה להגיע כמה שיותר מהר לפשרה הזו מה שחיפשנו קודם.
כן. אנחנו עברית טוב יודעים.
יפה מאוד. הוא מנסה להגיע אפשרה, הוא מנסה לגמור את העניינים כמה שיותר בקלות, והיא שוב ושוב, שוב ושוב מתעקשת ג'ואנה ש... ג'ואנה?
כן.
למה יש לנו ג'ואנה בכל מקום?
לא יודע.
אוקיי, נגיע לקטע של אירון סורקין עם...
תקרא לגלוי ותצדיע.
לא.
היא קצינה.
לא. סליחה, כן, אני לא אצדיע. היא מנסה כל הזמן למצוא את הדבר הנוסף, את הדבר שלא אומרים, כי היא לא מחפשת פשרה, היא מחפשת צדק. שזו כנראה סיבה גם שהצמידו לה עורך דין נוסף, כי לא רצו מישהו שמחפשת צדק בתוך הצבא, אלא מישהו ש...
צדק רדוף נכתב עליה.
כן, זה כאילו, אנחנו לא רוצים עכשיו להסתבך עם כל העניין הזה של מי צדק, מי טעה, איפה המערכת צריכה להשתפר, לא, אנחנו רוצים לגמור את הסיפור הזה כמה שיותר מהר, לקבור אותו, כמו את החייל, ופשוט שזה, אנחנו נעשה, נלמד מזה לקחים אחר כך.
כמה דברים מעניינים על הסרט הזה? דבר ראשון, העובדה שזה דרמה משפטית, שמבחינת הסיבוכים שלה יש מעט מאוד הפתעות, לקהל ברור, וגם לדמויות ברור מהר מאוד, כאילו, שמישהו נתן פקודה לא חוקית, כן, החתים האלה לא יכולים לפעול בלי פקודה, וזה רק שאלה של איך הם יוכיחו את זה, ומה היו התוצאות של זה. זה פחות שאלה של מה בדיוק קרה שם, די ברור לנו מה קרה שם. אין ניסיון להסתיר את זה יותר מדי. הוויכוח הוא יותר ויכוח מוסרי של האם עצם העובדה שאמרו להם היה בסדר, כמו שהדמות של קווין פולק אומרת, לא אכפת לי למה הם עשו את זה, הם שני חבר'ה גדולים שמרביצים לבחור קטן יותר מהם, לזה קוראים בריונות.
אחד מהדברים שמציעים פה זה שהסיבה לכך שהם בעצם עשו את קיבלו הוראה לעשות קוד רד, זה כי הוא ראה אותם מבצעים ירי לא חוקי, והם פחדו שהוא ילשין אליהם, כי הוא גם ככה ידעו שהוא לא כל כך משתלב שם, ידעו שהוא רוצה
הוא לעבור. מחפש כל תירוץ לצאת מהבסיס, כן. בגלל זה המפקד של הבסיס, שאותו משחק
ג'ק ניקולסון,
ג'ק ניקולסון, קולונל נייתן אר צ'סאפ, כל כך שונא אותו, כי מבחינתו העובדה שהבחור הזה,
הוא שונא את כולם.
מבחינתו העובדה שהבחור הזה רוצה לעזוב, זה אלבון אישי לו, כי זה אומר שהוא נכשל בלהפוך אותו לנחת טוב.
כן, ואז נשאלת השאלה, האם בעצם הקוד רד, האם זה באמת כדי להפחיד אותו, שלא, להמר אותו לקח לפני שהוא עוזב, כי כבר החליטו להעביר אותו, או שזה כדי למנוע ממנו לספר דברים שהוא לא אמור לספר. שזה על ההתנהלות של היחידה שלו, על דברים מסוימים שבוצעו בין אם בידי החיילים האלה, לא על דעת עצמם, כי הם מרינס, הם חייבים לקבל פקודה. וג'סאפ הוא בעצם, הוא הדמות הכי זכורה מהסרט, ג'ק ניקולסון.
כן.
זה מהתקופה שהוא היה בכל דבר.
אני חושב שגם תום קרוז מאוד זכיר.
לא הדמות שלו. הוא עושה את תום קרוז, יופי. אבל לא, הדמות של ג'ק ניקולסון, יש את המשפט האחד שכולם זוכרים.
כן. Your faggy white uniforms.
כן.
כן.
זה
מה שכולם מצטטים.
כן.
I called my sister, נכון? זה השורה.
לא, זה השני. הוא דמות שאתה לא יכול לחבב אותו אפילו טיפה, למרות שכולם סביבו מחבבים אותו, ואולי זה בגלל הדרגה שלו, ואולי זה כי ככה הם מתנהגים ברגע הזה.
עכשיו, הזכרנו את היחסים על הדמויות שמגיעים, שנובעים מייצוגים של יחסים רומנטיים בשנות ה-30, אני חושב שזה באופן כללי, כל הסרט הזה מאוד מיושן בגרסה שלו. שים לב שהוא נגמר במילה The End, בטייטל קארד, שזה משהו ש... לא ראו בקולנוע באותה תקופה, ולא רואים היום. כבר הפסיקו עם זה, וכששאלו...
זה תדבר עם רוב ריינר.
כששאלו את עולם, הוא אמר, הרגשתי שזה מחזה מוסר מיושן מגישה שלו בכוונה, לא במובן הרע, פשוט.
כן.
וזה הרגיש לי כמו סיום עולם. הקהל למד את הלקח שלו.
זה למה שאנחנו לא לגמרי יודעים מה קורה בסוף.
לא, אני חושב שאנחנו יודעים...
בסוף הוא יחסית פתוח.
אני לא מסכים. מה שקורה בסוף זה ש... הדמות של ג'ק ניקולסון מודה שהוא זה שהורה לעשות את הקוד רד.
כן, הוא מועלה כעד במשפט ובעצם מוצא את עצמו תחת חקירה.
כן.
משהו לא חושב שאפשרי בכלל כי הוא קולונל.
כן, איך האנשים האלה מעיזים לשאול אותו האיש שמגן על המדינה שלהם. הוא מודה שהוא הורה על הקוד רד, ואז הקהל אומר, זהו, המקרה נפטר, הכל טוב. ואז הנחתים אכן מנוקים מהאשמה ברצח, אבל האשמה השנייה שבנקודה הזאת הקהל כבר כמעט שכח מנה, אני חושב, conduct unbecoming military men, משהו כזה, לא אפיסר, כי הם לא קצינים.
הם כן תקפו חייל.
לא, לא, כן. בית המשפט מרשיע אותם בהתנהגות שלא הולמת לחיילים, והם מועפים מהצבא, אחר כבוד.
ידענו שזה יקרה, הם בעצמם ידעו שזה יקרה.
זה מה שאני חושב. אני בנקודה הזאת הייתי כל כך מעורב, וכבר הייתי לעשות את זה לפני זה, הייתי כבר כל כך מעורב בחקירת הרצח, והאמת תיחשף שכבר שכחתי לגמרי, נכון, אחת השאלות שעולה זה בעצם האם ההתנהגות שלהם הייתה עולמת, ועשות את זה אומר, לא, זה לא משנה שהם קיבלו פקודות. הדמויות בסופו של, הנחתים עצמם מודיעים בזה, כאילו, הם אומרים, המטרה שלנו בתור חיילים היא להגן על מי שחלש מאיתנו, ועשינו בדיוק ההפך. וזה אני חושב ההשלמה של מחזה המוסר. כן, הדמות של קולונל ג'סאפ נענש, אבל גם המוסר קובע, המוסר שעל פיו המערכת הזאת היא הצבא האמריקאי ואמריקה מתפקדת, קובע שאתה לא יכול לתת לדבר כזה להתרחש.
ומעין, יש חשיבות לדמות של השופט במקרה הזה. השופט הוא בעצמו מפקד בכיר, יש שם רגע נחמד שקולונל ג'סאפ מתעצבן על זה שלא נותנים לו את הכבוד הראוי לו, ותוך כדי זה הוא כמעט מבזה את בית המשפט, עד שהשופט מעמיד אותו על מקומו, הושיב אותו על מקומו.
כן.
השופט, יש לו יותר מפעם אחת אפשרות לעצור את קו החקירה ולומר, אתם לא יכולים לדבר ככה אל קורנל, לא בשביל זה זימנתם אותו, אנחנו רק רוצים לדעת אם החיילים האלה אשמים או לא, והוא לא עושה את זה, הוא נותן להם להמשיך את החקירה. קווין בייקון מייצג את עורך דין מטעם התביעה, סוג של תביעה, אתה יודע?
כן. קווין בייקון מייצג את צבא ארצות הברית, שתובע את הנחתים.
זהו, תכלס הם כולם מונו בידי הצבא, פשוט יש מי שתפקידו להגן, יש מי שתפקידו לתבוע. והוא מנסה לעצור את האסטרטגיה שתוקפת בעצם את הקורנל, והשופט נותן לזה להמשיך, וזה מאוד חשוב שהשופט עושה את זה. זה מראה אותו, זה גם, זה מזכיר את השופטים ב...
הוא אומר, you don't have to answer that. הוא לא עוצר אותו, אבל הוא אומר, you don't have to.
הוא אומר, הוא לא... כי הוא אומר, אני ארשה את זה, אני מרשה את קו החקירה הזה. וזה מזכיר את השופטים בסרטים של קפקה, של קפרה.
לא אותו דבר. שני גישות שונות מאוד לחיים.
בסרטים של קפרה, יותר פעם אחת מופיע שופט צדיק. אני חושב שזה...
ואם יש צדק, יופיע מיד.
זהו, אני חושב שזה, אני חושב שזה פשוט הדרך הכי נכונה לתאר אותו. שופט שנמצא שם כדי באמת לייצג את החוק ששווה לכולם, אבל
החוק,
מוסרי.
החוק בתור צדק.
כן, אבל הוא מוסרי. הוא, אם משהו מתנהל בצורה קצת לא שגרתית, הוא יהיה בעד הגיבורים, כי הגיבורים הם אלה שהוא מבין שבעצם הם אלה שצריכים לנצח. ופה זה אותו דבר, זה גם, אמרת מחזה מוסר משנות ה-30, גם פה.
כן, זה חשוב מאוד שאתה מזכיר את קפרה, כי אני חושב שזה מאוד מסמיר את הקריירה של אירון סורקין.
קפרה עליו.
עם כל הסיניות המובנית של הכתיבה שלו, ועם כל ההתנצחויות האינסופיות, זה מישהו שמאוד מאמין, באופן כל כך נדיר, אתה יודע, מה שנקרא עידן הציני והמודרני, בחלום האמריקאי, בתיאוריה אם לא במציאות, ובגלל זה הבית הלבן היא... כל כך שונה בגישה שלה לפוליטיקה מכל דבר אחר בטלוויזיה שעוסק בפוליטיקאים, אתה לא יכול לעשות...
זה לא בדיוק בית הקלפים.
זה ההפך, דברים כמו בית הקלפים נוצרו בתור... טוב, בית הקלפים האמריקאי, אני חושב שהבריטי היה לפני.
כן.
או אפילו, איך קראו לזה עם פיטר קפלדי?
The Thick of It. הוא מתייחס ספציפית לבריטים.
אתה לא יכול להציג פוליטיקאים בתור ישויות... עדינות ובעלות אידיאליה בימינו, בלי להפוך את זה לסוג מאוד נמוך של מלודרמה בעיני אנשים.
אתה חייב שיפלשו חייזרים כדי להצדיק את זה בימינו.
כן, או שהסרט שלך יקבל ביקורות נוראיות של גילו, מה זה השטויות האלה. סורקין כמו קפרה הוא מהמעטים שהצליחו לגרום לרעיון של מערכת פוליטית, שיש בה אלמנטים שליליים, אבל היא מונעת בעיקר על ידי אידיאלים, גם אם זה אידיאלים מנוגדים, לעבוד.
הדמות הסמכותית העליונה היא זאת ש... היא זאת שמייצגת גם את המוסר. בניגוד באמת למה שנהוג היום, שהדמות הסמכותית העליונה היא מייצגת דווקא את הצד הרע.
את קווין בייקון.
כן, היא מייצגת את הצד הרע.
כן, קווין בייקון. קווין בייקון זה הצד הרע.
רק בסרטים מסוימים.
מתי הוא אי פעם שחק את הבחור הטוב?
משהו בשנות ה-80.
בדיוק. אני מנסה, כאילו רציתי להגיד מה שאני מנסה להתבעיית על הניסוח המתאים. על מה שסורקין, על מה שסורקין יוצר, ועל הגישה שלו לחיים ולדרך לספר סיפורים, ועוד פעם, הרעיון של מחזה מוסר, וגם עוד הבית הלבן ובמידה רבה חדר החדשות. כל פרק וכל סיפור שיוצר מסתיים במין כזה, הנה מה שאתם צריכים ללמוד מזה. עכשיו, זה מאוד מבדר, אבל הוא בבירור. אני לא חושב שיש תלוסופים פתוחים בניגוד למה שאתה אומר, אני חושב שמוביל אותך למסקנה מאוד מסוימת, חוץ מכשהוא כותב דמות ראשית שהיא לא אידיאלית, כשהוא כותב את סטיב ג'ובס, כשהוא כותב את מרק צוקרברג, כשהוא צריך לכתוב דמויות שהן לא מישהו שאתה, או שמלמדות אותך שיעור, או שלומדות שיעור ודרכם אתה לומד, הוא מרשה לעצמו להיות הרבה יותר מוטל בספק.
הוא עושה זה מבחירה, כי לאנשים שהוא כן יכל להציג באור חיובי, בתור הגיבורים ששינו את העולם.
אני לא חושב, הוא לא יכול להציג איש עסקים טכנולוגי באור חיובי.
לא, הוא יכל לעשות. ואז היה עושה סרט עליו פחות טוב.
אני לא חושב שהוא יכול, אני לא חושב שבתור בן אדם, ותגיד מה שתגיד על אהרון סורקין, הוא מאוד נאמן לחזון אומנותי של עצמו. בגלל שהוא כזה מיושן בגישה שלו לכתיבה ולדמויות, אני חושב שמבחינתו אנשים כמו צוקרברג וכמו סטיב ג'ובס הם אוטומטית חשודים. אלא אם מישהו היה עומד מעליו עם אקדח, הוא לא יכול לכתוב אותם בתור דמות חיובית לחלוטין, פשוט כי הוא מגיע מצד שלילי. העובדה שסטיב ג'ובס מסתיים עם סוף שנותן קצת אישרו פסיכולוגי לדמות הזאת, היא נראה לי משהו שהכריח אותו לעשות.
אני לא חושב, אני חושב שזה משהו שהוא עשה באמת כי הוא רצה שתהיה חשיבות לנקודה הזאת. הוא רצה שתהיה איזושהי סגירת מעגל. בבחורים טובים, אגב, אמרת כאילו, הבית הלבן מציג את הנשיא באור חיובי. אבל בחורים טובים, כשאני חושב על זה, כמו סטיב ג'ובס, מתייחס לאנשים שבראש הפירמידה, בתור הבעייתיים ביותר, ואנשים שבתחתית, אלה שעושים את העבודה בשטח, הם האנשים שבעצם צריך להקשיב להם. במקרה הזה עורכי דין יותר מאשר החיילים, אבל פה גם כן, ג'סאפ הוא לא סתם דמות סופר שלילית, הוא נבל קלאסי, אבל מעבר לזה האנשים סביבו שגם הם בכירים, שגם הם ממונים על חיילים אחרים, הם מסכימים איתו.
ואני חושב שעוד פעם, אחד הסיבות שהוא נבל בגלל שסורקין כותב אידיאולוגים זה שהוא מישהו שמציג פני אידיאולוג, אבל בעצם מרמה כל הזמן את האידיאולוגיה של עצמו. זה מישהו ש, אתה יודע, כל הזמן מדבר על, אני זה שעומד על החומה ומשגיח עליכם, אבל ברגע שיש איזה קצת צרות בבסיס שלו, הוא זורק את החיילים שלו מתחת הגלגלים. הוא מדבר על הקרבה אישית ומקריב אחרים. הבעיה היא לא שיש לו אידיאולוגיה מפלצתית. הבעיה היא שהוא לא נאמן לאידיאולוגיה המפלצתית הזאת אפילו.
חושב שהבעיה שהוא מפלצת בעצמו.
לא, אני חושב שאת זה סורקין בתור...
זה לא אידיאולוגיה מפלצית כמו שהוא מפלצת עם אידיאולוגיה.
זה אפילו לא זה. אין לו, הוא מאמין פני אידיאולוגיה. ועוד, סורקין, כשהוא כותב אנשים עם אידיאולוגיות מנוגדות, הוא נותן להם לפחות מידה של, גם אם הדמויות נגד הפילוסופיה של הדמות הראשית שהיא בבור מישהו שצודק, וכאמור עוד פעם, חדר החדשות, הבית הלבן, בדרך כלל כשהוא רוצה שנעריך את המתמודד הזה, הוא נותן לו להגיד את הדעה שלו, והוא אומר, אני לא מסכים עם זה, אבל זה שם. אבל פה קולונל ג'סאפ הוא מישהו שהדעה שלו היא בבירור המהות. הוא מישהו שמדבר ומדבר כל הזמן, אבל המילים שלו לא מכילות כלום. הוא בלון נפוח מהבחינה הזאת.
הוא מישהו שגם מאמין שהדרגה שלו היא מה שעושה אותו לאדם טוב יותר. הדרגה שלו וזה שהוא במרינס.
כן.
שזה, אתה יודע, אין בזה שום היגיון כשאתה מסתכל על זה...
כשאתה מסתכל על זה בתור מרין, מישהו שלמד שבגלל שהוא במרין...
כשאתה מסתכל על זה בעיניים חיצוניות, אין שום היגיון בזה שבן אדם, שאתה תתייחס אליו אחרת כאדם יותר חשוב ויותר מוסרי בגלל הדרגה שלו, או בגלל השיוך שלו בצבא.
לא, תקשיב, אין בצבא, כאילו, זה חלק מהמערכת.
לא, אתה לא מתייחס אליו כיותר מוסרי, אתה מתייחס אליו יותר בכבוד. ג'סאפ מאמין, כמו שאני הבנתי את זה, שהוא בעצם אסור לגעת בו.
כללי המוסר לא חלים עליו בגלל שהעבודה שלו היא כזאת חשובה.
ממש ככה, הוא זה שקובע את כללי, את חוקי הקרב.
ועוד פעם, זה כל כך, הסרט הזה יצא ב-1992, מוסס על מחזה ישן יותר, זה היה כל כך עולה אם היו מוצאים אותו מחדש בעידן בוש, בתקופה שבה אמרו, מותר, בעצם גם בימינו, שבימינו אומרים, אתה יודע, לא, לצבא האמריקאי מותר לעשות הכל כדי להגן על המדינה, מותר לך לשבור את המערכת שלכאורה אתה מגן עליה.
כל כך השתנה היום. בטח אם, אתה יודע, עכשיו שיש את דאש וכל זה...
קיפר סאטרלנד משחק פה. הבן אדם היא בתור הנבל, ואחרי זה, הדמות שהוא משחק פה כמעט הייתה יכולה להיות ב-24 בתור הגלגול המודרני של הסוכן הזה, המישהו שאומר... תקשיב, אני יודע שבחוקה האמריקאית ובמערכת החוקים שלנו כתוב שאסור להנות ולהרוג ושמגיע...
הוא די הנבל שם.
לא, בעיניו ובעיני היוצרים הבחור הטוב. וזה מדהים כמה שהדברים השתנו. אם הסרט הזה היה יוצא בימינו, היו אומרים שזה איזה בגידה ליברלית או משהו כזה.
היו אנשים שבטוח לא אוהבים את הסרט בגלל זה. כאמור, עכשיו כאילו, אתה יודע, על כל פיגוע שיש איפשהו באירופה או בישראל,
או בישראל,
לא, אני מדבר על, אף אחד לא אכפת לו מה קורה בישראל, באירופה יש פיגוע, כולם מנסים יותר מיליטנטים בכל העולם. בישראל יש פיגוע, אף אחד לא נעשה יותר מיליטנטים מחוץ לישראל, אבל זה הקטע, האמריקאים מאוד מקדשים את הצבא כיום. זה מדהים כשאתה חושב על מה שהם עברו במלחמות ב-50 השנים האחרונות.
אני לא יודע אם זה קשור לזה, אבל אני חושב שזה מעניין שמבחינתו של סורקין ומבחינתו של רוב ריינר, הם לא עושים משהו נגד הצבא. זה לא סרט אנטי צבאי, זה לא סרט אנטי מלחמתי, להפך.
הם מראים שיש אנשים טובים, בחורים טובים בצבא.
זה סרט שמהלל את הקוד המוסרי שמאפשר לצבא לפלוט מתוכו אלמנטים כמו ג'סאפ. אבל אם הסרט הזה היה יוצא בימינו, אנשים אומרים, הדרך היחידה שבה הוא יכול לצאת זה בתור איזה סרט אנטי צבאי, בתור סרט שאומר, תראו את הצבא המושחת הזה, ומה שהסרט הזה מנסה להגיד, זה לא תראו את הצבא המושחת, זה לא תראו את האנשים הנוראים, זה...
זה לא תראו הנה, איזה חרות המרינס.
תראו איך הצבא פולט את האנשים האלה. תראו איך כן. שמערכת הצדק עובדת, והיא עובדת. זה מאוד חשוב לעשות את זה. הצדק עובד, אנשים כמו ג'סאפ נאנשים, והנחתים האלה לא זוכים למחילה, כי מה שהם עשו הוא אנטי צבאי. ובימינו, אם, כדי לעשות סרט פופולרי על הצבא, אתה צריך לעשות סרט שאומר, לא, 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 הם היו בסדר גמור, כאילו, נכון, הם אולי עיקו את הבן אדם הזה, הם גרמו למוות, ונכון שג'סאפ מתעלם מהחוקה ומהחוקי הצבא, אבל הוא נלחם למעלנו, וזה מצדיק את הכל. והסרט הזה אומר, לא, זה לא מצדיק שום דבר, ההפך המוחלט.
תחשוב על כהנות עם שחר, שאחד
מהטיעונים נגדו,
אחד העניינים שהכי דיברו עליהם לגביו זה שהוא כביכול מצדיק עינויים במסגרת הצבא. שזה משהו שאני די בטוח שלא זו הייתה הכוונה. הכוונה לא הייתה להראות, תראו, עינויים הם דבר חיוני, אלא הם דבר שקורה. אבל הרבה תקפו אותו כי הוא היה אמביוולנטי בעניין הזה של שהוא אמר כאילו, זה עובד. זה לא בהכרח הפתרון המוסרי, אבל זה עובד.
לפי רוב המחקרים שקראתי, זה לא עובד. זה אולי...
תקשיב,
לא, לא, אבל זה העניין. אתה יכול להגיד, הם לא מנסים להציג את זה, אבל זה כמו... הקולנוע, אתה יודע, עובד על רעיונות של, נקרא לזה מונטאז'. אם אתה רואה מישהו מול צלחת, ואתה רואה על הצלחת סנדוויץ', ואז יש לך קאט, ואתה מסתכל על הפנים של מנה, ואז עוד קאט, והצלחת חצי ריקה.
סנדוויץ' קסום.
אתה לא חושב סנדוויץ' קסום, אתה חושב הסנדוויץ' נאכל. אם אתה מראה מישהו מענה מישהו אחר, ואז הדמויות מקבלות המידע הנחוץ, אתה יכול להגיד אמביוולנטי, אבל מה שהסרט אומר לרוב הצופים, מה שהסרט אומר במה שהוא מראה, כן, אינו יובד. ויש לנו הרבה סרטים, אני חושב, בשלוש שנים האחרונות שאנחנו מדברים עליהם, שאומרים אנחנו אמביוולנטים בתור דרך לטוב או לרע להתחמק מלהציר הצהרה מוסרית. אני חושב על קפטן פיליפס, אני חושב על ארגו, שהם פשוט מראים את האירועים מחוץ להקשר, ואני מאוד אהבתי את קפטן פיליפס, אתה כן. מאוד מאוד אהבת את קפטן פיליפס, ושנינו די חיבבנו את ארגו למיטב זיכרונים.
כן, אמרנו שהוא טוב.
אבל קשה להתעלם מהעובדה שהסרטים האלה בכוונה מוצאים עצמם מהקשר הרחב כדי להימנע מלהתעמת עם השאלות הגדולות שמקיפות אותו של, רגע, אז שודדי הסומלים, שודדי הקריבים.
שודדי הסומלים, כן. חפשו את הפרק.
מוצדקים או לא מוצדקים?
האם עד כמה... האם באמת יש להם ברירה?
כן.
אני לא רוצה לעשות ספוילרים לסרט.
או במקרה של ארגו, האם... עד כמה באמת המדיניות האמריקאית באיראן הייתה אסון פוליטי, מדיני, חברתי וכל דבר אחר. יש לך שורה אחת שאומרת את זה. וזה מובן לי בהקשר של הסרט הזה, אבל כשמסתכל על ההקשר הרחב, כשמסתכל על זה בהשוואה לדברים כמו A Few Good Men, שמבחינתו המוסר זה לא חלק מהסיפור, המוסר הוא הסיפור.
כן, זה כבר לא עושים את זה.
היה לנו, טוב, האמת היה לנו את Night Caller לפני שנה, שנתיים.
שנה משהו.
שנה, שהיה הצהרה מוסרית, אבל לא היה הרבה יותר ניאליסטי.
אבל
לא
היה מאוד ציני.
ההצהרה המוסרית שלו הייתה הכל, הכל, הכל עבוד.
כן, הכל חרה.
וזה... אתה צריך להיות כנראה אירון סורקין בימינו כדי לעשות הצהרה מוסרית של... אתה חייב לעשות טוב. אתה חייב לעשות טוב ואתה יכול לעשות טוב.
אני חושב שמשהו מראה זה, אתה יכול להצליח גם, עוד פעם, אתה יכול להיות גאון גם בלי להיות שמוק. אתה יכול להצליח... בין אם אתה שמוק או לא שמוק, אבל יש לך את האפשרות לא להיות שמוק, אז זה עדיף.
כמובן שאתה מתעלם בזה מכל השידורים של HBO, Stars ו-AMC, נראה לי בחמש שנים האחרונים.
אני חושב ש... אני מנחש שבתקופה הקרובה יהיה כבר שינוי יותר לכיוון השני של גיבורים יותר מוסריים. פשוט כי, אתה יודע, עם האסמה גיבורים שמוקים.
אני קצת מעניין אותי, בקטע של זה בטח יהיה תאונת רכבת נוראית, לראות את אהרון סורקין כותב את קפטן אמריקה מלחמת האזרחים, זה לא יקרה.
זה יכול להיות ממש טוב.
זה יכול להיות ממש טוב, זה לא יקרה כי מלחמת האזרחים תהיה אנשים
יושבים. יש לו טוני סטארק.
מלחמת האנשים תהיה אנשים יושבים, אנשים מדברים. יש לו טוני סטארק, למה אתה מדבר?
כי יש לו כבר את הדמות הזאת בסיפור.
אה, אוקיי.
וזה דמות שהיא מאוד סורקינית.
ומצד שני, תום קרוז קצת משחק את קפטן אמריקה פה?
לא. לא. דמי מור משחק את קפטן אמריקה.
כן, דמי מור משחק את קפטן אמריקה.
תום קרוז משחק לדעתי את...
תום קרוז.
לא, את ברוס בנר. הוא מנסה להימנע מעימותים, אבל אל תעצבנות. אתה לא רוצה להיות אותו כשהוא עצבני.
ג'ק, קווין בייקון הוא... מה?
לוקי? בתור שתיים?
לא, ג'ק ניקולסון הוא הגולגולת האדומה, קווין בייקון הוא הסוכן הזה שקלאר גרג משחק?
לא, הוא לא קולסון.
וטי ג'יי וולש משחק את טי ג'יי וולש.
בתפקיד עצמו. אוקיי.
אני חושב שברגע שהתחלנו לדבר על סרטים של מארוול זה סימן טוב.
שאנחנו צריכים לדבר עליהם כל פעם.
לא הזכרנו את קובה גודינג ג'וניור, לא הזכרנו את אנשים שמשחקים את הנחת.
כן, כי הם די...
אירון סורקין
משתלחים פה.
לא, לא, זה כי... זה תפקיד, אני חושב, שיש בו הרבה בשר, יחסית לכמות השורות.
הם פה כדי להעביר לך מידע.
זה תסריט של סורקין, כל הדמויות קיימות, כדי להעביר מידע, וזה אנחנו חוזרים, זה למה בחרנו בסרט הזה, למרות שזה דרמה משפטית על נחתים אמריקאים, ולזה שום קשר לביוגרפיה היסטורית, או לעולם העסקי, כי אירון סורקין, שוב, משתלט על מה שהוא כותב. הוא כמו הבורג. כל מה שאירון סורקין כותב נהיה חלק מאירון סורקין.
רק טוב.
מה יש לך נגד הבורג? קודם נגד תורת האוטור ואז נגד הבורג.
הבורג הם לא טובים. הם גם לא רעים. הם ניטרלים.
אז עד הפעם הבאה, כשנשחק משחק D&D ונבחר דמויות ניטרליות, כן. אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר, כאוס ניטרלי.
וניפגש בסרטים.
יש מושג כזה.
לא נכון. שיחקתי D&D, אין דבר כזה.